ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בית מדרש לא סוגרים. יש בישיבות פעם בכמה שבועות שבת שנוסעים לעשות כיבוד הורים, נוסעים הביתה. אז לכן בעצם האמירה שאנחנו אומרים פה היא שאנחנו, מי שרוצה, אנחנו ממשיכים עוד, כיוון שאדם צריך לצאת ולא יוכל לצאת והעיר תהיה סגורה. אז אנחנו אומרים בעצם שהישיבה ממשיכה ללמוד. זאת אומרת, גם אם נשארים פה ציבור קטן, הישיבה ממשיכה ללמוד, הישיבה לא מפסיקה, לא סוגרים בית מדרש. ומי שנאלץ לצאת ולא יוכל לצאת קודם, הוא צריך לצאת את דבר מצווה, אז יצא קודם. ומילא זה גם לא ביטול תורה, הוא הולך להמשיך את העבודה של הרוחנית. אנחנו עובדי השם 365 ימים בשנה, כל רגע ורגע, לא רק שנמצאים בישיבה, רק נאלצים לצאת ואי אפשר. אז מי שנאלץ לצאת, לצאת. וכיוון שכך, ממילא גם תהיה שבת בישיבה בצורה מיוחדת למי שרצה להישאר. אבל העיקרון הוא שהישיבה ממשיכה ללמוד גם אם ניסו הרוב, לא סוגרים לבית המדרש, בעזרת השם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מתחילים השבוע פרשיות שובבים, שש פרשות של שש השבועות האלה שבהם אנחנו נמצאים, משמות עד משפטים, פרשות של גלות מצרים, של יציאת מצרים וקבלת התורה. ומקובלנו מהארי הקדוש שהשבועות הללו הם מסוגלים לתקן את פגמי הנפש אשר נפגמה באותם החטאים הנקראים חטאים הידועים, אשר הזוהר הקדוש אומר שאין תשובה לחטאים הללו. אבל לימדנו מרן הרב זצ"ל את אשר כתוב בספרים קדמונים באורות התשובה פרק י"ד, לימוד גדול. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, אם אדם מתבונן אל עצמו, אל המצב הרוחני שלו, הוא מתבונן והוא רואה שהעיניים הרוחניות שלו הן סתומות. יש לו איזה מסך שמקשה עליו בלימוד התורה, בתפילה, בהתקרבות אל הקדושה, והוא מבין שהסיבה לדבר הזה זה מפני הפגמים של הנפש שגרמו אבונות. האבונות גרמו איזשהו פגם שלא מאפשר לו להגיע לדבר הזה שהוא רוצה אליו. כאשר אדם מבין את הדבר הזה ומצטער על הדבר הזה, אומר הרב זצ"ל, זהו הדרך לבוא לתשובה אילה, תשובה דחזיה לחפה על כל עובדים. הרב מצטט כאן את לשון הזוהר. נכון שתשובת אתה לא מועילה, אומר הזוהר, אבל תשובה אילה, תשובה גדולה, היא כן מועילה. אין דבר העומד בפני תשובה אילה, בפני תשובה גדולה. רבים שואלים את עצמם מדוע הדור שלנו, דור גדול, דור של נשמות גדולות, דור של יכולות עצומות, מדוע העיניים הרוחניות סתומות? מדוע קשה לנו כל כך להרגיש את מתיקות התורה? מדוע קשה לנו כל כך להרגיש את הנועם האדיר שיש בתפילה? מדוע קשה לנו כל כך להרגיש את העושר הגדול של קרבת השם? וכאשר אדם לא מרגיש, חלילה ולצערנו, הוא מתרחק. אם הוא לא מתקרב, הוא מתרחק. והשאלה היא מדוע. ועוד יש לשאול, מה זאת עשה השם לנו? הקדמה הטכנולוגית, קדמה עצומה שמתרחשת בעולם במאה שנים האחרונות, היא מופיעה יחד עם הגילוי הגדול של שיבת ציון, כמו שרמז לזה הזוהר כידוע משנת 600 שנה לחיי נוח. הקדמה הזו מופיעה עם צמאון גדול לתורת אמת. הקדמה הזו מופיעה עם פריחה גדולה של עולם התורה במקביל. בראש הקדמה צועד האינטרנט. הוא, אני חושב, היום ראש הקדמה האנושית. והאינטרנט הזה הוא כלי אדיר לגילוי מלכות שמיים. אין שום ספק בדבר הזה. זה גילוי שנועד ליצור מלכות שמיים גדולה בעם ישראל ובעולם כולו. ומאידך הוא כלי משחית נורא והיום. זה ממש, אני חושב, כמו הגילוי הגדול שהוביל לייצור פצצת האטום. זהו הגילוי הקודם בסדר החשיבות בעולם המודרני. ופצצת האטום יכולה להחריב עולם, אבל היא גם כלי גדול לבניית עולם, כידוע, באנרגיה האטומית. תלוי איך משתמשים בה, בהמצאה הזאת. בוודאי ובוודאי חללים רבים נופלים בניסיון הזה. וכך התפרסם מחקר שנערך בקרב בני נוער דתיים בשבועיים האחרונים, והתוצאות לא הכי מעודדות, הן היו ידועות מראש. ומי שחושב שזה רק עניין של בני נוער, משפחות רבות נהרסות, והנזק הוא בל ישוער. מאידך, התועלת עצומה. אני חושב שזה כלי הגדול ביותר שקיים בעולם להפצת תורה. וזה, בהמצאה הזאת, תמונה הפצת תורה שאין כדוגמתה, שתלך ותגדל. זה ברור לחלוטין. והמלחמה, כגודל העניין, כך המלחמה גדולה. מלמד אותנו הרב כאן שבתוך הדבר הגדול והנורא הזה יש תשובה עילה. הדור גדול, הניסיונות גדולים, ותשובה גדולה שראויה לחפות על כל עובדים, על כל המעשים. תשובה עילה יכולה לחפר, כך אומר בעל מנורת המאור, ספר הקדוש מנורת המאור לפניו, המחלק בין תשובת איתה שעליה נאמר שאין תקנה בענייני קדושה, לבין תשובה עילה שהיא יכולה לחפות ולתקן הכל. ניסיונות הקדושה מאז ומעולם היו קשים, אבל השינוי המבורך הזה שבא מעת השם הביא את הניסיונות ואת יכולת החורבן לממדים שלא היו, משום שהיכולת והמעבר בין חורבן לתיקון הוא כחוט השערה, וזה כל כך קרוב לאדם המשתמש. נמדנו בעל המסילת ישרים את יסוד החיים. נמדנו בעל המסילת ישרים הלא הרמח"ל הקדוש, בספר הגדול והקדוש הזה, שתמיד אני אומר ללמוד אותו וללמוד אותו וללמוד אותו. הוא אומר המסילת ישרים, האדם הוא נברא כדי להתענג על השם. פירוש הדבר הוא שהנשמה של ישראל היא בנויה לעונג. כך ברא אותנו הבורא. האדם לא נברא אלא להתענג על השם. פירוש הדבר שזה המרשם של הנשמה שלנו. זוהי המהות של יהודי, של נשמת ישראל. היא מחפשת עונג. העונג האמיתי נמצא בדבקות בקדוש ברוך הוא על ידי תורה ותפילה. וכמו שלימדנו בעל אור החיים הקדוש ואמרנו זה פעמים רבות בבית המדרש שלנו, שבני האדם היו מרגישים את מתיקות והערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, לא היו נוסעים אם יש שלג שיגיע עד מאה אמה, כמו הלל שעלה על גג בית המדרש כל כך קרוב לפה, לא היו נוסעים בכלל, היו נשארים חצי שנה בישיבה, הם היו מרגישים מתיקות, בבקשה אפשר להישאר. אין ברירה, לפעמים אדם צריך להתחתן אז הוא יוצא לחופה. וגם ביום יום, אם היו מרגישים את מתיקות התורה, הכל היה בורח, שום דבר לא היה לו משמעות. ויש אנשים כאלה ברוך השם, וגם אנחנו יכולים לזכות לזה יותר ויותר. לימוד התורה נותן לאדם את העונג הגדול ביותר שיש, הדבקות בקדוש ברוך הוא. חוץ מזה שיש לו תוכן לחיים וכל הדברים שכולם יודעים לצטט, אבל בתחילתו של הלימוד התורה הוא מר. תורה שבעל פה דורשת מאמץ, מאוד בא במציע זה קשה, אבל סופו מתוק, כמו שהיה במצרים, מבליטים את זה בליל הסדר, תחילתו מר וסופו מתוק בגאולה. אבל מידך גיסה, זה לעומת זה עשה אלוהים, ברא הקדוש ברוך הוא ניסיונות גדולים מסיטרא דסמלא, מצד הטומאה, בדיוק הפוך, שם תחילתה מתוק וסופה מר, והם הצד השני של העונג. זה עונג מדומה שסופו באמת ותחילתו באמת נגע. זה יכול להיות עונג ויכול להיות נגע, והאדם מחפש עונג. וכאשר חלילה הוא לא ימצא את העונג האמיתי, הוא יכול לטבוע בעונג המדומה, במתוק שסופו מר ואחריתו מישורנו. ולכן מלמד אותנו כאן הרב זצ"ל באורות התורה, באורות התשובה, שהעיניים הרוחניות סתומות. העיניים הרוחניות זה עיניים שרואות עולם רוחני, עיניים שיכולות להתענג בשבת מלימוד פרשת שבוע עם רמב"ן, יכולות להתענג על תוספות, יכולות להתענג על תפילה. ומי שתואם יודע שאין מתוק מזה בעולם. כבר יש שיר, מה מתוק מדף גמרא? הכל נמצא בדור שלנו, הכל נמצא בדור שלנו, רק הבחירה היא בידינו. אז אומר הרב זצ"ל כאן, אפשר להגיע לתשובה עילה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. והימים הללו של שבועות שובבים הם מסוגלים יותר לתיקון הנגע הזה, שהחורבן שבו, שכמו שאמרנו, הוא הריחוק מעולם הקדושה, בדיוק כמו העונש של הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני אמר לו הבורא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, על כחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. אמר, הזה יהיה לך מתוק, כל החיים שלך אתה תהיה הולך על האדמה, תמיד תהיה לך פרנסה. לא תצטרך להיות מאלה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה להם מה לאכול. זה העונש הנורא ביותר, זה הניתוק מריבונו של עולם. את זה מה שקיבל הנחש, הניתוק מן הקדושה. ואם נחזור לשאלה השנייה, מדוע בדור הזה, התשובה מאוד פשוטה, וכגודל פשטותה כך גודל עמקותה. התשובה היא שזה בדור שלנו, בדור הגאולה, ניתן ניסיון שכל אחד מתמודד איתו לבד, לבד, דור גדול עם התמודדות גדולה, מעין איזו סלקציה אלוקית למצוא את אנשי האמת, אתגרים שלא ידע שום דור לפנינו. המבחן של הבחירה החופשית הגיע לממדים שלא היו מעולם ביכולת הגדולה של הניסיונות הללו. זה מבחן קשה כדי לבנות את דור הגאולה, ויכול להיות, ובוודאי יש נופלים בקרב, ויכול להיות שאנחנו לפעמים נפגעים בקרב הזה, אבל אנחנו חיילים, אנחנו קמים ונלחמים שוב. והקדוש ברוך הוא בוחר לו את הלוחמים שהוא רוצה בדור הגאולה, בדיוק כמו שגדעון בחר לו 3,000 לוחמים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, באלה תושיע את ישראל. מה היה עם השאר? מה, הם מתו? הם לא מתו. אולי התנתקו, שם זה הניסיון של עבודה זרה, היום זה ניסיון של עריות. אבל ה-300 האלה הושיעו את ישראל, וזה המבחן. מה צריך לעשות בשביל התשובה העילה הגדולה הזאת? דבר ראשון, להיות מודעים לניסיונות האלו, ולהיות מודעים לאפשרות לתקן, ובפרט בימי השובבים הללו, שמחזקים את בניין הקדושה. היום מתחיל פה שיעור לאברכים, יחוקו פה חוברות ללימוד של שובבים, למי שירצה ללמוד בהם. אנחנו משתדלים לתת את כל הכלים. צריך לאחוז בוודאי בעונג האמיתי שהוא התורה והתפילה, ואולי נדבר בזה עוד. אבל אני רוצה לעמוד על דבר אחד קטן. לא יכול להיות שריבונו של עולם נתן דבר ולא נתן גם את הצד ההפוך להגן ממנו. הקדוש ברוך הוא נתן בוודאי את הפתרון. כל מי שיש לו מחשב אישי, כל מי שיש לו סמארטפון, הוא בוודאי מחויב לנפשו, לא לישיבה. זה ודאי גם לישיבה לרבים, אבל הוא מחויב לנפשו. זה פיקוח נפש של כל החיים שלו. הוא מחויב לנפשו להכין הגנה. זה פיקוח נפש שלו, פיקוח נפש של הכלל, פיקוח נפש של כלל ישראל, של הילדים שלו, של הבית שלו. ומהי ההגנה? אני משוכנע שהציבור יודע יותר טוב ממני. אני יודע על רימון, חשבתי היום כשכתבתי את הדברים. אדם שהולך בלי ההגנה, אנחנו חיילים, אנחנו בישיבת הסדר, זה כמו להחזיק רימון יד עם נצרה פתוחה בכיס. אין אדם בעולם שמוכן לעשות דבר כזה. וכל מי שזרק רימון יודע מה אני אומר. אולי לכן קראו לזה רימון, אם לא חשבו, אז זה נכון. בלי רימון, זאת התאבדות מדעת. בלי אמצעי הגנה, זאת התאבדות מדעת. ולכן אני מנסה שוב להזכיר, ואני רוצה להזכיר, נכנסים לבית המדרש, רוצים ללמוד תורה, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, יעשה החכם את הצעד הפשוט וישאיר את המכשיר שלו, לא מצד הדברים הלא טובים, אלא מצד היכולת להיות מקושר עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, וישאיר את המכשיר בתאים שבנינו לשם כך, ולכל אחד יכול לקבל תא. עוד לפני הכניסה לבית המדרש, בוודאי כמו שדיברנו פעמים רבות, אין להשתמש במכשירים האלו בבית המדרש בצורה שאיננה ראויה. וכבר אמרנו מזמן שאין לדבר בבית המדרש במכשיר הפלאפון. ומי שבכל זאת החליט להחזיק את זה, אשתו צריכה ללדת בכל רגע ואולי קוראים לו, אז שמיד ייקח את זה ומיד יצא, אבל לא ידבר בבית המדרש. בית המדרש זה הגן עדן של העולם. זה פה נמצא הקדוש ברוך הוא איתנו יחד בדף של הגמרא שבא במציאה שאני לומד. ואני רק איתו, רק איתו. והבעל יתאר מסעין בידו, ונזכה בעזרת השם כולנו להתקרב יותר, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יסייע ביד כל מי שיעשה צעד קטן כדי להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יקבל אותו בזרועות פתוחות, ובוודאי מתקיים בכל אחד כזה: עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.